Perfeito. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה ואז מה? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף ושם תהיה מלחמה. שמעתם כבר דבר כזה? נכון? ממש הגיוני. הקדוש ברוך הוא רצה למנוע מהם מלחמה, אז למה הוא הביא אותם למלחמה? רש"י נלחץ ופרש פירוש בין הדחוקים ביותר שרש"י פרש. מי מוצא את רש"י לקרוא אותו? כמה זמן הדיגיטלי לוקח? מה? בכל רם, בכל רם. נו, באמת.
בחמושים?
כגון מלחמת וירד המלכי והכנעני, וגומר, אם הלכו דרך ישר, היו חוזרים. מים שהקיפם דרך מעוקם, אמרו, ניתנה ראש ונשאו מצרימה, אם הלחמת פשוטה, על אחת כמה וכמה.
הם בין כך ובין כך רוצים לחזור, הם מלחמה ורוצים לחזור, אם היה דרך קצרה, היה יותר גרוע, היה יותר טוב שתהיה מלחמה בדרך הארוכה. נו, באמת, תסבירו לי. יהיה להם, הרי הם ירצו לחזור למצרים בכל מצב. והמקום הראשון זה קריאת הים. אז הוא הביא אותם לים סוף למלחמה. אז בגלל שהמלחמה תרתיע אותם בדרך ארץ פלישתים, נביא אותם דרך ים סוף ושם תהיה מלחמה. מה זה משנה? זה נראה לי פירוש בלתי אפשרי. זה לא מהיום, זה מאמר ממגדים ג'. וחיפשתי מה פירוש לשוב מצרימה. מה פירוש לשוב מצרימה בנביאים? אוי היורדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו. ישעיהו. פעמיים, גם בפרק למד, גם בפרק למד א', לשוב מצרימה זה לבקש עזרה. עוד פסוקים בנים. הושע אומר בפרק ז' פסוק י' א', ואי אפרים כי יונף אותה אין לב, מצרים קראו, אשור הלכו. אתה יזכור אבונם, פסוק י' ג', ויפקוד חטאתם, הם המצרים ישובו. מדובר על הושע בן אלה המלך האחרון בשומרון, שביקש עזרה מצרית של סו מלך מצרים. ירמיהו אומר בסוף פרק ב', גם אם מצרים תבושי כאשר בושת מאשור, גם מעת זה תצאי בידייך על ראשך, כי מאס השם במבטחייך ולא תצליחי להם. זאת אומרת, הנביאים מדברים על שיבה למצרים במובן של לבקש עזרה. בואו נחפש בתורה. בסוף התוכחה בדברים, סוף דברים כ"ח, וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אז בשבחה מצרים זה, זה, זה לשוב פיזית, אבל זה לשוב בתור עבדים. ומה אם מלך ישראל בפרשת המלך, שכתוב שם בפרשת המלך בדברים י"ז, ולא רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, והשם אמר לכם לא תוסיפו נשוב בדרך הזה, או מה זה למען הרבות סוס? הרי פירושו הפסוק, הפשוט של הפסוק, שמלך ישראל יבקש, עלול לבקש תגבורת צבאית ממצרים, סיוע צבאי ממצרים, וזה מנוגד לרצון התורה שהשם הוציא אותנו ממצרים.
זה לא סוחרים?
מה?
זה לא סוחרים שקונים סוסים ממצרים?
הבעיה היא בסוחרים. הבעיה היא שאתה תשוב מצרים בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. מה פירוש? שאתה תשתעבד להם. כמו שבחה שמצרים באוניות, והתמכרתם שם לא יבך לעבדים לשפחות ואין קונה. בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. הרי לא יצאו ממצרים באוניות, זה לא הדרך הפיזית, זה השיעבוד. לא תחזרו להיות תלויים במצרים. אם מלך ישראל מבקש עזרה, עזרה של, של מלך מצרים, ולא חשוב עכשיו אם זה סו מלך מצרים או זה תרהקה או זה מה שזה לא יהיה, וגם אם זה מלך צדיק כחזקיהו, זה מה שהתורה אמרה שלא תעשו. השם הוציא אתכם ממצרים לא כדי שתחזרו להיות תלויים ומשועבדים לתלות צבאית. אז אני חוזר לפרשת המלך. מתי השם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד? כן, רק עוד פעם, הפסוק בפרשת המלך בספר דברים, רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרים למען הרבות סוס, והשם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. איפה השם אמר? התשובה נמצאת בפרשת בשלח, כי לפני פרשת המלך בספר דברים יש רק הפסוק הזה, פרק י' ד' פסוק י' ג', ויאמר משה אל העם אל תיראו, תיצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כתב פה הרמב"ן, לכאורה לפי פשט הפסוק זאת הבטחה, אבל לפי פרשת המלך זו מצווה, כי פרשת המלך נאמר והשם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, יש פה איסור. וכן אמרו חז"ל בשלושה מקומות צוותה התורה שלא לרדת מצרימה. מה זה בשלושה מקומות? אחד זה הבטחה שלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, שמשה אומר התייצבו ראו. השלישי זה הכללה, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, זה הכללה שהיא הפרת ההבטחה. רק בפרשת המלך מנוסח הפסוק בצורה שמשתמע ממנה איסור. אז חז"ל אומרים בשלושה מקומות צוותה תורה שלא לשוב למצרים. מזה למד הרמב"ן, מפרשת המלך ומדברי חז"ל, שצריך לקרוא גם את הפסוק בפרשת בשלח כאיסור. עכשיו בואו נקרא את שני הפסוקים שם, שלושה הפסוקים. נתחיל מפסוק יוד. ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם, ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. מה הם אומרים? הם אומרים עדיף להיות משועבדים אשר למות. אני מנעוריי, כשהייתי בגילכם, זה הייתה סיסמה באירופה, כשעוד חשבו שהקומוניזם מנצח בטוח את העולם. קומוניזם מנצח, כי כל שנה הם השתלטו על עוד איזה מדינה בעולם. בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, באפריקה, כל שנה הקומוניסטים השתלטו בעוד מקום. אחרי שהם השתלטו על, על, על רוב אירופה, אחרי מלחמת העולם, השנייה. אז אחת הסיסמאות שדיברו עליהן באירופה הייתה better to be red than dead. זה בדיוק הפסוק הזה. יותר טוב, בואו נתמוך בקומוניסטים, בדגל האדום, סטלין, בכל הזוועות שהוא עושה, כי זה עדיף על להיות מת. זה מה שבני ישראל אומרים על הים. יותר טוב לנו עבוד את מצרים אם מותנו במדבר. אומר להם משה, אל תיראו, התייצבו, הראו את ישועת השמש שיעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום. אני מוסיף פרשנות, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, בעיניים של עבדים, לא תוסיפו לראותם עוד בעיניים כאלה עד עולם. לא שלא תראו מצרים. ומי עוד קרא ככה את התורה? הרמב״ם בהלכות מלכים. ויראה לי שאם כבש מלך ישראל ארץ מצרים על פי בית דין, שהיא מותרת. לא אסרה התורה, אלא לחזור דרך, הוא מדבר על הפרט, לחזור דרך סחורה ופרגמטיה. אם אתה סוחר וחוזר למצרים ויושב במצרים, אתה כפוף לחוקים המצריים. אבל אם מלך ישראל כובש חלקים ממצרים, כן, אני זכיתי להיות בסואץ במלחמת יום הכיפורים, אני זוכר את הצעקה של הראשונים שדרכו, שמאסירות עלו על אדמת מצרים ממערב הרי סיני, זה עולם אחר. מה הייתה המילה שהם צעקו, אתם יודעים? זה הצחיק אותי והדהים אותי ביחד. אפריקה. בצעקה ענקית. רגלינו דורכות על אדמת אפריקה. לא אמרו מצרים, אמרו אפריקה. אומר הרמב״ם, זה מותר. אם זה מלחמה מותרת, אז זה מותר. כי למה? אתה לא משובד להם. אז הרמב״ם גם כן הבין שלא תוסיפו, האיסור זה להשתעבד להם. אצל הפרט פירושו לחזור ולהיות תלוי במערכת החוקים המצרית. אצל הכלל פירושו מה? אפילו אם מלך ישראל מבקש עזרה וחסות וסיוע צבאי דחוף ממצרים, זה מה שהתורה אסרה. כי אשר ראיתם את מצרים היום כעיני עבדים אל יד אדוניהם, לא תוסיפו לראותם בעיניים כאלה. ועל זה נאמר בפרשת המלך, והשם אמר לכם לא תוסיפו נשוב בדרך הזה עוד. זה כמו שאמר, כתב רמב"ן כאן בבשלח, זה לא רק הבטחה, זאת, זה ציווי. ולכן גם בכללה זה לא רק הפרת הבטחה, אלא גם הפרת ציווי. בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, זה לא רק הבטחה טובה, אלא זה איסור, אל תשתעבד בהם. והכללה, שתשתעבד בהם, לעבדים ולשפחות ואין קונה. אם זה ככה בתורה, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו, בתורה זה ככה, בנביאים זה ככה, בחז"ל זה ככה. כי הם אמרו שלושה מקומות צוותה התורה שלא לשוב למצרים. ואמרו גם בשלושה מקומות חזרו ושלושתם נפלו. ואחד מהם זה חזקיהו. מה חזקיהו חזר למצרים? בקשת עזרה צבאית מתירקה. אז יוצא שגם התורה וגם הנביאים וגם חז"ל וגם ההבנה של הרמב״ם על מלך ישראל שקבע שזה מותר על פי בית דין, שהאיסור הוא להשתעבד, להיות בני חסות. עכשיו אני חוזר לדרך ארץ פלישתים. דרך ארץ פלישתים, אנחנו יודעים היום שהייתה דרך צבאית מצרית מוגנת, שמורה עם מצודות צבאיות מצריות לכל האורך. זה הסרטוט המפורסם של גרדינר על הדרך של צפון סיני, דרך שמלאה מצודות מצריות. אני מראה לאט לאט מפה, וכל מי שיחפש באינטרנט, הדרך הצבאית העתיקה בין מצרים וארץ ישראל על פי גרדינר. לא מסובך למצוא, אפשר לראות שם את המצודות המצריות ואת הבארות, בארות בחולות של צפון סיני מתחת למצודות האלה, ואת החיילים על המצודות, ואת מרכבתו של פרעה בין המצודות האלה נוסעת. ומזה להיסחתי את המסקנה הבאה: לצאת בדרך ארץ פלישתים פירושו לבוא למצודה מצרית. אצלנו מצדיעים ככה: להצדיע לקצין המצרי התורן, להגיד לו אנחנו קיבלנו רשות לצאת, או יתיר לנו לצאת. ואדון קצין ירים את המחסום וייתן לעבור, וככה בשני וככה בשלישי וככה ברביעי. יש לנו אישור. כמו שאנשים פרטיים יוצאים לחול, מה הם עושים? הם מביאים דרכון. אם צריך ויזה אז יש ויזה, נכון? הם יוצאים כמו אנשים מסודרים. אבל מה אז, אילו הייתה יציאת מצרים ככה, אז מה היה קורה? בני ישראל היו נשארים בני חסותו של פרעה. האם זה מופרך? לגמרי לא. גויי הים, שהמקרא קורא להם פלישתים, לפחות גויי הים המאוחרים, נעזוב כרגע את פלישתים של ספר בראשית שהם אחרים, גויי הים התנגשו חזיתית עם הצבא המצרי באוניות, בקרב ימי מדהים, ליד חופי צפון סיני, בימי רעמסס השלישי. יש שם קרב דרמטי מאוד שהמצרים ציירו אותו ומתארים את ההישגים הגדולים שלהם בקרב. הם לא הכריעו את גויי הים. גויי הים הפלישתיים התיישבו בעזה, באשקלון, באשדוד, פנימה בעקרון ובגת, גת ועקרון. היה נוח למצרים שגויי הים התיישבו על החוף בארץ כנען והתעסקו עם הכנענים. והרבה חוקרים חושבים שבאמת זה היה מין קרב שנגמר באיזה סוג של טייקו, והדבר החשוב ביותר למצרים היה למנוע את הפלישה לתוך מצרים. ישבו בארץ כנען, ובאמת המצרים השתמשו בפלישתים האלה הרבה הרבה פעמים במסעות כאלה ואחרים. לא תמיד זה הלך חלק, לפעמים הפלישתים התמרדו, אבל הרבה פעמים זה כן הלך. זאת אומרת, יש סיבה למצרים לחשוב שלמה לא, אם בני ישראל כבר יוצאים ממצרים והם יהיו בני חסות ואנשים נוחים לאינטרסים המצריים, למה לא? זה יותר טוב מאשר שיריבו עם מצרים. אני משלים עוד דבר אחד: גויי הים, אותם גויי הים החריבו את הממלכה החיתית החדשה. היא איננה אחריהם, היא פשוט איננה. כלומר, היה הרבה כוח בפלישה של גויי הים, והיה פחד גדול של מצרים, ורעמסס השלישי הצליח לנתב אותם לארץ פלישתים. אז אם כן, הרעיון שבני ישראל, אם כבר הם יוצאים ממצרים, יישארו אנשים טובים ונאמנים מנקודת המבט של פרעה. נכון, שלושה ימים, טוב, אתם לא חוזרים, אבל אנחנו נעשה פוליטיקה, אתם תהיו הראש החץ של מצרים בכנען ותסייעו לאינטרסים המצריים. את זה השם רצה למנוע. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בירותה מלחמה, לא חשוב מתי, לא בארץ פלישתים, לאו דווקא בארץ פלישתים, בכל מצב ובכל זמן. ושבו מצרימה לבקש עזרה וחסות, זה ושבו מצרימה. השם לא רצה למנוע מלחמה מבני ישראל, הוא הביא אותם למלחמה, כי הוא רצה לשחרר אותם. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. למה? כדי שתהיה התנגשות עם מצרים, כדי שתהיה מלחמה, כדי שהצבא המצרי יטבע בים סוף, כדי שבני ישראל יצאו לחירות באמת, שיפסיקו להיות עבדי פרעה בנפשם, כי זה מה שעלול לקרות. יותר קל להוציא את היהודים מן הגלות מאשר להוציא את הגלות מן היהודים. הרי מה? הם ימשיכו להיות נאמנים לכאן ולשם, לכל מיני מקומות שמהם הם באו. זה הרי טבעי, זה יכול לקרות, צפוי שיקרה. עכשיו אני מספר לכם משהו על מלכי כנען של אותו הזמן. יש ארכיון שלם שמצאו במקום שנקרא תל אל אמרנה ומצרים, לא ניכנס עכשיו לפרטים ולרקע. מלך מגידו כתב למלך מצרים, אל מלכי אדוני ושמשי, האדון שלי והשמש שלי, הרי מצרים זה שמש, דיברנו, נכון? למה חושך ומכת בחורות בחצי הלילה? כה אמר בירידיה עבדו הנאמן של המלך, הוא מלך במגידו, עיר בצורה, למה הוא זוכל ככה? תחת רגלי מלכי אדוני ושמשי, שבעתיים ושבעתיים משתתח אני. במקור כתוב מילולית על הבטן ועל הגב. זאת אומרת, יש ביטויי התרפסות וזחילה, יש בדרגות שונות. אם מישהו רוצה לומר, לא רק אדוני שאני נופל לרגלי מלכי אדוני משתחווה לו, אלא אני עבד נרצע, אז הוא אומר, אני לא רק נופל לרגלי אדוני המלך, אני משתתח על הבטן ועל הגב. זה מלך כנעני של עיר בצורה. אתם חושבים שזה חריג? אחד אחרי השנים כותבים מכתבים כאלה. אז אם מלכי כנען מצפים לעזרה וחסות של מצרים, זה עלול לקרות גם למלך ישראל. על זה מזהירה התורה פרשת המלך. זאת המטרה של קריאת הים, התנגשות צבאית. ההבנה שהשם רצה למנוע מלחמה מבני ישראל, כי הוא ריחם עליהם ולכן הוא הביא אותם למלחמה, זה מה אני אעשה? הייתי שמח לפגוש את רשי ולהגיד לו את זה, ואני די משוכנע, לא תמיד אני משוכנע ככה, במקרה הזה אני די משוכנע, אני שמח וסס לשמוע את הפירוש הזה ולראות את הציורים האלה ואת המידע הזה ולקרוא את הפסוק ושבו מצרימה לבקש חסות ועזרה, כמו בישעיהו, כמו בהושע, כמו בירמיהו, כמו בפרשת המלך. אם כן, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי יש לו כמה שימושים, וקרוב לוודאי שהפשט פה זה אף כי קרוב הוא. כי קרוב הוא זה הסבר למה היה כדאי ללכת בדרך ארץ פלישתים, היא קרובה. עכשיו בא כי, הכי הראשון הוא אף כי. אף כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה לבקש עזרה וחסות, והם יישארו עבדים. כמו שהם בנפשם עדיין. ויוסף ולא ימתם דרך המדבר ים סוף, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אבל כשזה מגיע למבחן, בפסוק י' כתוב ויצעקו בני ישראל אל השם, ובפסוק י' א' כתוב ויאמרו אל משה, עמי בלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשה לנו, לא הוציאנו ממצרים. אני עכשיו בעקבות חז"ל. האם אותם אנשים מבני ישראל צעקו אל השם ואותם אנשים אמרו אל פרעה מבלי אין קברים? או שאלה קבוצות שונות בעם ישראל? נכון? מה חז"ל אמרו? כמה מפלגות היו על הים? כיתות, כיתות. כמה?
ארבע.
ארבע. מן הפסוק אני רואה מה? אני רואה ויצעקו בני ישראל אל השם, ואני רואה טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. לא רק זה, אלה שאומרים למשה המבלי אין קברים גם אומרים לו אמרנו לך במצרים. אתם מכירים את אמרנו לך? לא אמרנו לך? נו, מי חתום על לא אמרתי עליכם? בספר בראשית, נו. נו, מה? ראובן. לא אמרתי עליכם לא תחטאו וילד ולא שמעתם וגם דמו אינו נדרש. זה אף פעם לא עושה טוב מדי למישהו, וראובן זאת הוכחה. כן? הוא לא הרוויח מנהיגות מהאמירה הזאת. יהודה, בכל הפעמים שמתוארים שם בספר תוארות בספר בראשית, יהודה יוצא מנהיג וראובן יוצא מסכן. אז האמירה הזאת לא מוצלחת. אמרנו לך משה, כתוב בתורה שהם אמרו לו דבר כזה במצרים? לא כתוב. לא כתוב. כתוב משהו אחר. כן, יבשתם את ריחנו, לתת חרב בידם להורגנו, אבל להגיד טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר, לא כתוב. מה שמסתבר הוא שהתורה נתנה ביטוי לאמירה הזאת רק כשהיא הייתה מאוד משמעותית, כשהיא הדדה, כשהקשיבו לה. במצרים היו כאלה שאמרו את זה. חז"ל שמו פה את דתן ואבירם. יש כת שאומרת לחזור למצרים. הם אמרו את זה גם במצרים, אבל במצרים התורה לא תרחה לציין את זה. פה היא תורחת לציין את זה. למה? כי זה הרגע שכולם מקשיבים לאמירות כאלה. זה רגע של משבר. משה במשבר, לכאורה מצב בלתי אפשרי, מצב של סכנה איומה ונוראה והכל קורס, וזה הרגע שדברים כאלה נשמעים. אז אני משער שויצעקו בני ישראל אל השם זה לא אותם אנשים של ויאמרו אל משה. ויש פה שתי קבוצות. חז"ל הוציאו עוד שתיים, נכון? אחת אני אוהב אותם במיוחד, במרכאות. למרות שלפעמים אין ברירה. נצבח כנגדם. כנגדם זה כנגד המצרים. נעשה, יש כת שאומרת נחזור למצרים להיות עבדים, יש כת שאומרת נעשה איתה מלחמה, יש כת שאומרת במדרש נצבח כנגדם, נעשה הפגנות. שמעתם על הפגנות? המקור במדרש. כת שאומרת אנחנו נעשה רעש כזה שהמצרים ישתגעו. נו טוב. בסדר. ממש יועיל המון. כן, אבל איזה רעיון, איך חז"ל הוציאו דבר כזה? לא הם יצעקו בני ישראל השם, זה אני מבין. גם זה, לא, מי אומר שזה מועיל? לא תמיד זה מועיל. אבל נצבח כנגדם, כנגד המצרים. מה הכת הרביעית אצל חז"ל? נו, נחשון בן עמינדב, ברור. את זה צריך להסביר. כי זה לא לשוב למצרים, זה לא לעשות צעקות, זה גם לא להתפלל אל השם, להתקל השם, זה לא להילחם נגדם. אז מה זה? פה יש לי ויכוח עם אנשים חשובים ונפלאים בהבנת התורה שאמרו לי, הרב יואל, הגזמת. אבל ככה אני חושב. מה הציע נחשון בן עמינדב? ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? סימן שמשה הוא בין הצועקים אל השם. הרי לאלה הוא אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ואלה שצועקים אל השם הוא צועק איתם. כי אחרת מה זה מה תצעק אליי? דבר, עכשיו אפשר לעשות דרשות שכשהוא אומר השם ילחם לכם זה נקרא לצעוק אל השם. אפשר. דבר את בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם ויכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ופרשיו. וידעו מצרים כי אני השם וכבדי בפרעה ברכבו ופרשיו. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם. וישא עמודי ענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. ויהי ענן והחושך וירא את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה. וית משה את ידו על הים ויולך השם את הים ברוח קדים מזה כל הלילה. וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. ויבואו ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם. כל סוס פרעה ורכבו ופרשיו אל תוך הים. עד הפסוק וישקף. קריאת הים משרתת את מי? את המצרים. קריאת הים, עד וישקף השם, זה משרת את המצרים. בני ישראל נכנסים לתוך הים, הים נבקע, והמצרים אחריהם. יש יבשה, אפשר לרדוף אחריהם, להמשיך את הרדיפה. הלא הזוועה נמשכת. אתם מבינים שקריאת הים זה לא הכוונה של נחשון בן עמינדב? הציור שמציירים זה נחשון בן עמינדב מסר את נפשו כשהמים הגיעו עד פה, הים נקרע. זה לא מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה זה להפך. כשהים נקרע, בני ישראל באו בתוך הים בחרבה, המצרים נכנסו אחריהם. כל מה שמנע את המצרים מלהקות את ישראל זה עמודי ענן. עמודי ענן שמבדיל, הם פשוט לא מצליחים. למה כתוב והמים להם חומה ממינם ומשמאלם? כי המצרים מנסים לאגוף. יש עמודי ענן, אז הם מנסים לעשות איגוף ימני עם המרכבות ונתקלים במים. מנסים איגוף שמאלי, נתקלים במים. המים שומרים על הצדדים. עמודי ענן שומר על האחוריים, אבל הצבא המצרי נכנס אחריהם. כן, אני עצרתי את התמונה בדיוק במקום שבו תוכניתו של נחשון בן עמינדב הופרה על ידי הקדוש ברוך הוא. כי מה שרצה נחשון בן עמינדב זה משהו אחר ממה שקרה. לא מציירים את העיגול סביב המטרה. זאת אומרת, לא מסמנים את המטרה לפי העיגול. זה לא עובד ככה. מסמנים עיגול אחר כך. לפי הבנתי, נחשון בן עמינדב ראה במים את ההצלה ממרכבות פרעה ומהקשתים. המים שם רדודים, גם בימים רגילים כנראה, ככל שאני מכיר את האזור, בהנחה שאני יודע לאיזה אזור מדובר, כן? אתה נכנס לתוך המים 300-400 מטר, אין מרכבות, המרכבות לא נכנסות, הקשתים כבר לא יעילים, עד 100-200 מטר עוד יכולים לפגוע בחיצים, אבל כאן יש 300 מטר, גמרנו. נחשון בן עמינדב זה הדבר המופלא והמחוכם ביותר שאפשר לעשות, להיכנס למים. כולם ביחד, להיכנס למים. המים יהיו לנו חומה, כי המרכבות לא יכולות להיכנס למים. כן, זה בכל זאת, זה הטנקים של אז, אבל זה לא הטנקים של היום. גם טנקים של היום לא בטוח נכנסים למטר עומק מים. ואם הם עוצרים על שפת המים, אז אין להם טווח ירי של טנקים של היום. יש להם טווח הקשתות של הקשתים המצרים. הם מצוינים בקשת, נפלאים, ויש להם המון חיצים על המרכבה. אבל זה טוב, עד 200-250 מטר גמרנו. עם שלם נכנס לתוך המים כדי להינצל מהמרכבות. זה מבריק. והשם הפר את הצעת נחשון בן עמינדב. כי הים נקרע, והמצרים בשמחה ובססון נכנסים. אומרים יופי, הנה עכשיו הרוח והשערה עובדות לטובתנו, זה מה שהם אומרים. אם הם היו רואים את לנגד עיניהם את הציורים שמציירים אצלנו באגדות ובכל מיני חומשים מצוירים, ספרים לילדים, הם לא היו נכנסים, הם היו אומרים זה כשפים זה. הם ראו מחזה טבעי נורמלי שמאפשר בתוך שערה, אבל עכשיו זה עובד לטובתנו ומאפשר להם להיכנס. כדי שתבינו על מה מדובר, סיפור קצר מאזור תעלת סואץ. הייתי שם פעמיים במוצבים ועוד פעם במלחמת יום הכיפורים. במוצבים הייתי בגזרה הצפונית של התעלה, מקנטרה וצפונה. פעם בזמן האש, זה היה בחנוכה תפשין למד, חודש לפני שנולד הבן הבכור שלי. אשתי הייתה בחודש התשיעי ולא ידעה מה לעשות האיש שלה יושב לו שם בתעלה בירי בלתי נפסק. פשוט היה קשה. אחר כך היינו אחרי הפסקת האש, שנתיים, שנה וחצי אחר כך. יש לי הרבה סיפורים על זה ואני צריך להיזהר שלא להימשך בלשוני. יום אחד אמרו לנו, הלילה תגיע יחידה של סיירת מטכ"ל. הם היחידים שיודעים בתוך אזור הביצות של צפון סיני איפה יש דרך יבשה בתוך הביצה. כל מי שילך שם ימינה או שמאלה ברגל או ברכב ישקע בבוץ. סיירת מטכ"ל יודעת איפה ללכת. זה אזור בוצי, זה אזור ששוקעים בו, זה שרידים של דלטה תנינוס, לא חשוב. זה אזור בוצי, וזה לא חשוב אם זה צפון סיני או האגמים המרים, זה אותו דבר. אזור תובעני, אבל יש מסילות יבשות, ויש מי שיודע איפה ללכת. קריאת ים סוף התרחשה על מסילה יבשה. בתוך הקרקע התובענית מימין ומשמאל, הם הולכים על מסלול יבש, ביבשה, כן? בתוך הים ביבשה. זה מודגש, לא טובעים שם, זה לא טוב אני. ובני ישראל נכנסים. אם הם עוברים במקום טוב אני שהוא לא יבשה שבתוך הים, אז שוקעים עד הרגליים, עד הבטן. ברור שזה אותו הדבר יקרה למרכבות, נכון? הם ישקעו. נכנסים במסלול יבש, בני ישראל הולכים, מאחוריהם סופה, אחריהם הצבא המצרי, נכנס גם הוא, מזהה שיש פה דרך יבשה. והרוח עובדת לי בשבילם. ואז הסערה הגדולה של עמוד הענן ועמוד האש תופסת את הצבא המצרי. נכון? זה הרי כחוט השערה, זה יכול לתפוס את בני ישראל. יש תיאור של יוסף המתתיהו במצדה, בנפילת מצדה, איך הדליקו שם המגינים, בנו חומת עץ מבפנים לחומה שהרומאים פרצו, ואז הרומאים שילחו בלפידים והדליקו אותה, ואז הרוח סחבה את האש בהתחלה לעבר הרומאים וכמעט נשרף הכל, ואחר כך התהפכה הרוח ושרפה את החומה ואז כתב יוסף בן מתתיהו, אצבע אלוהים, שאלוהים לא רוצה שאנחנו ננצח. זהו, נתן את הניצחון לרומא. זאת המסקנה של יוסף בן מתתיהו. כך הוא מתאר את זה. אז זה תיאור כזה דומה רק הפוך. האש הלכה אל המצרים, וישקף השם, והיא באשמורת הבוקר. בסוגריים כבר אמרתי לכם שהמצרים עובדי שמש הם, ולמה פה רדף אחרי בני ישראל? אמרתי לכם, נכון? כי שלושה ימים זרחה השמש. למה הוא שחרר אותם באמצע הלילה? כי הוא לא ידע אם תזרח השמש אחרי שלושה ימי חושך ואחרי הרבה ברד והרבה, הוא לא ידע אם השמש תזרק לו. הוא לא ידע. זה המכות נגמרות ככה. שלושה ימים השמש זורחת? מה זאת עשינו? כי שלחנו ישראל בעובדנו. והיא באשמור את הבוקר. יש תפילות מצריות, יש תפילות של עובדי אלילים. שווה לראות אותם רק כדי להבין מה זה והיא באשמור את הבוקר. הוא מחכה לרגע שהוא יוכל להתפלל את התפילה שלו. את התפילה שלו. כן? עד היום יש מתפללים ותיקים, יראו חיים שמש, כדי לסובב את הגב של לשמש ולהתפלל אל קודש הקודשים מערבה, להוציא מליבם של סוגדי שמש. הוא מחכה לתפילה שלו. וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים, ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות. מה קרה כאן? המצרים מנסים לסובב את המרכבות כדי לברוח, להיחלץ מהאסופה שבאה אליהם. ומה קרה כשהם סובבו את המרכבות? נכנסו לבוץ ושקעו בדיוק. ויאמר מצרים, אנוס הם פני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. בדיוק זה, סוס ורוכבו רמה וים, הם שקעו ולא יכלו להיחלץ. ואז חוזרים המים. התמונה המתוארת בדיוק נמרץ, באופן ברור לגמרי. כן, המטרה הייתה בהחלט שהצבא המצרי יוכה. כי לא תהיה יציאת מצרים שלמה אם לא יוכה צבא מצרי, לא תהיה מלחמה. כי בני ישראל יישארו עבדי פרעה בנשמתם, ובכל סיבוך שהם יתקלו בו בעתיד, הם ירוצו למלך מצרים ויגידו אדוני ושימשי וכל מיני מילים כאלה, ולרגלי אדוני המלך וכל מיני דברים כאלה, וזה מה שאסור בפרשת המלך. וזה כמובן יש פה מרכיב במונחים של ימינו, זה גם דתי וגם לאומי, כי תלות במצרים בעולם העתיק זה גם באלילות שלהם וגם בכוח הצבאי שלהם. כמובן עכשיו צריך להתחיל דיון ארוך שהוא בעצם רעיוני הלכתי, על האם מותר למלך ישראל חסות של מלך אחר, שור, בבל, לא יודע, רומא, האם חסות אחרת כן מותרת? האם חסות שהיא לא אלילית? עולם לא אלילי? אמריקאים ש... in God we trust, האם מותר חסות כזאת? לא נכנס עכשיו לדיון הזה. זה דיון חשוב. זה דיון רציני. זה אחד הדיונים הכי חשובים אצלנו. אני רוצה, מראה לכם עכשיו את הדגם הבסיסי. במצרים ברור שתלות וחסות במצרים היא גם דתית וגם לאומית. ומלכי כנען מוכיחים את זה. את זה השם בא למנוע על ידי קריאת הים. כן, מה השאלה? מה? כבר ערבית, וואו. עבר מהר מדי. אתם יודעים, אז אני אסיים ככה. יציאת מצרים של פסח זה שלב ראשון בגאולה. אבל אם ישעיהו מדמה את הגאולה ללידה בכמה מקומות, כן, לידה, אתם מה לעשות לא יודעים מה זה לידה באמת, רק את יודעת מה זה לידה באמת. תינוק יוצא מהרחם, הוא יוצא בחוץ, אבל יש חבל טבור שמחבר אותו פנימה. הוא עדיין מחובר לשם. היציאה של פסח עדיין משאירה חבל טבור. מה עושים כשילד, כשתינוק נולד? קושרים בחבל הטבור קשר ועוד קשר וחותכים באמצע. זה קריאת הים. החיתוך של חבל הטבור. הסמלי, המשלי, המחבר את בני ישראל בנפשם להגיד טוב לנו עבוד את מצרים אמותינו במדבר. זה לחתוך באמצע. פעמיים עוד עושים את זה בתינוק שנולד. כן, ואחר כך יוצאת השיליה. עכשיו, אתם יודעים שפסיכולוגית יש ילדים ויש אמהות שחבל הטבור נמשך ונשמר הרבה שנים טובות, ויש כאלה שכל חייהם הם תלויים באמא שלהם. לא, נכון או לא? כי פסיכולוגית זה קשה לחתוך, זה קשה. היא קריאת ים סוף, זאת יציאת מצרים של חיתוך חבל הטבור. זה שביעי של פסח לפי מסורת חז"ל. אתם יודעים שאין הלל שלם בשביעי של פסח? מה זה בא לומר? מבחינה תפשט זה רק מפני שאין יום טוב בפני עצמו. אבל מבחינת הרעיון, אולי החירות הזאת לא הייתה שלמה? אתם יודעים את האטבש של ימי הפסח? אתם יודעים שזין עין לא כתוב בכל הספרים? חסר. שפת אמת אומר שיהיה לעתיד לבוא. אתם יודעים שיום העצמאות חל תמיד ביום השביעי של פסח באותו יום בשבוע? השלמת זין עין? זה יום העצמאות. באו אומות העולם ונתנו לנו מדינה. שתי מדינות חלוקה. הערבים לא הסכימו, פרצה מלחמה. ישראל ניצחה במלחמה. מעת השם הייתה זאת. ליבי אומר לי שיגיעו דורות שיהודים חרדים של היום יאמרו הלל ביום העצמאות רק בגלל זין עין. איזה מסורת, אבות, אבות לא ידעו בדיוק את הסיפור, אבל זין עין זה ברור שצריך להגיד הלל. כי זה משמיים, כי כתוב בשפת אמת שיהיה לעתיד לבוא, זה לא יכול להיות. זה. משהו כזה. אז באמת יש קשר בין אמיתי, בין שביעי של פסח לבין יום העצמאות, כתוב על זה בספר נס קיבוץ גלויות, במהדורה החדשה שלו. מהדורת תל אביב.
השערה
תעבור ואז הם ייכנסו כמו הרומאים במצדה. השערה הרי תעבור.
אה, זה יעבור כאילו מעלה.
לא, בני ישראל יקבלו מכה איומה ונורא, ואז יחסרו אותם רק מה שנשאר. קרה הפוך.
ושאלה אחת, האם היה כמות משמעותית של
חרגיש?
האם מה?
האם היה כמות רצינית של
אתה הקלטת את האופם?
של?
חרגלים.
אני מבין.
חרגלים יכולים להיכנס בהם. אז מה הסבא שחרד יאללה?
השאלה אם היו רק מרכבות, יש להניח שהיו גם חרגלים, אבל בכל מרכבה יש תמיד אפשר לעצור מרכבות.
בעצם שאתה תגיד?
מה?
כמו שאמרתי מקודם?
מה?
כמו שאמרתי
מקודם? לא, את זה. את השיעור.
היה ים או לא היה?
אני לא מקווה. כן. בוא נציג.
תראה את הקשר בין הרביב על הרביב. הרביב על מדבר על להכניס את המשפט. איזה תענוג חד.
מה לא קראת ים סוף? אז אני אומר, אני אשלח את המורמה.